אנחנו מתחילים דבורה וברק. וישיבו בני ישראל לעשות לך בעיני אדוני ויהוד מת, תחילת פרק ד'. קצת מוזר העניין של ויהוד מת, בגלל שאם 80 שנה היה שקט, אז ודאי שהיה שקט, על פניו נראה עשרות שנים אחרי שיהוד מת, אבל זה מה שכתוב, הוא יכול להיות, לא יודע, ואם קרם אדוני ביד יבין מלך כנען אשר מלך בחצור ושר צבאו סיסרא והוא יושב בחרושת הגויים. ויצעקו בני ישראל אל אדוני כשמות רכב ברזל והוא לחץ את בני ישראל בחוזקה 20 שנה. שוב, אנחנו מדברים פה על ימי פורענות, 20 שנה. מי בדיוק הנהיג אז את ישראל, לא ברור. יש לנו לפני כן איזשהו סיפור קטן, שאנחנו בדרך כלל מתייחסים אליו כאל אפיזוטה, ואחריו היה שמגר בן ענת, והיה את פלישתים 600 איש במלמד הבקר, ויושע גמרו את ישראל. זה נשמע כמו הסיפורים של גיבורי דוד, יש לנו כאלה סיפורים בסוף הספר שמואל, אתם ודאי מכירים, כלומר כל מיני דברים, לכאורה נראה פשוט איזה גיבור שפלשו לשדה שלו, שניסו לקחת את הצאן או את הבקר שלו, ובקיצור נלחם וכולי, אבל מסתבר מאוד שלא זה העניין, אלא שבאמת מדובר פה על מנהיג, וכנראה מדובר פה באמת בימי סיסרא, או יבין מלך חצור, אלא שיבין מלך חצור נמצא בצפון, עוד נדבר בדיוק כאן, ושמגר בן ענת נמצא בדרום. הרי הוא לא באימות עם יבין מלך חצור, אלא הוא באימות עם פלישתים. אבל נלך לשירה, פרק פסוק ו', בימי שמגר בן ענת, בימי יעל חדלו אורחות והולכי נתיבות ילכו אורחות הכלכלות. כן, לא ברור, חלק מן המפרשים רואים כאן שיעל זה איזה שופט, זה לא האישה יעל. יש מן המפרשים שאומרים שיעל וכנראה שהייתה המנהיגה, כן, הרד"ק מביא את האפשרות הזאת. אבל נעזוב רגע את יעל עד שניגע בה, ניגע בשמגר בן ענת, ואנחנו מגלים שחדלו אורחות, והולכי נתיבות הלכו אורחות הכלכלות, שזה פסוק שאנחנו עוד נדבר עליו, בהקשר הזה דיברנו עליו. אבל זה הייתה פורענות כנראה גם בדרום בתקופה הזאת, ושמגר בן ענת כנראה באיזושהי פעולה אחת עשה שם איזשהו סדר. והרתיע את הפלישתים למשך כמה זמן, אבל אנחנו בצפון, ושוב אם אנחנו מסבירים את חדלו אורחות, אני מזכיר לציור שכבר ציירנו אותו, ואני חוזר לפרק א', ובפרק א', אני מזכיר לכם שנאמר, ולהוריש מנשה את בית שען ואת בנותיו ואת הענך ואת בנותיו ואת יושבי דור ואת בנותיו ואת יושבי בלן ואת בנותיו ואת יושבי מגידו ואת בנותיו ויול הכנעני לשבת בארץ הזאת. ראינו איך 5 הערים האלה, למרות שהן לא נמצאות בדיוק באותו קו, אבל באלכסון הם, זה 5 נקודות שיוצרות קו, כלומר שליטה, ערים שנמצאות במקומות שולטים וששולטים על, וששולטות על כל הדרכים, ושלמעשה מנתקות את כל אזור הצפון, מעמק ישראל ועד הגליל וכמובן רמת הגולן, מנתקות את הכל מדרום הארץ, ולא ניתן לעבור, אלא רק באורחות הכלכלות, כלומר חדלו אורחות, אין דרכים, ומשהו שמזמין, או שתכרות איתם ברית, דיברנו על זה, וזה כנראה מה שעשו בשלב הראשון, כרתו איתם ברית, ואז הם יכולים לשים את העבודה הזרה שלהם על הערים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן, או שאתה באמת סובל, עד שפורצת כאן מלחמה ומתנהל כאן סדר חדש במזרח התיכון, זה אנחנו תכף נראה. ובכן, ואם קרם אדוני ביד יבין מלך כנען אשר מלך בחצור ושר צבאות וסיסרא סיסרא סיסרא והוא יושב בחרושת הגויים ויצעקו בני ישראל אדוני כשמות רכב ברזלו והוא לחץ את בני ישראל בחוזקה 20 שנה. איפה שהוא ביקורת המקרא הולך כולה בכיוון אחד, וניתן לראות את זה אפילו בספר שנחשב מאוד מקובל אצלנו, תסתכלו באטלס המקרא, באטלס קרתא, כן, בכרך של תקופת המקרא, של פרופסור אהרוני, ושם אתם תגלו את זה שבכלל דבורה וברק זה משהו מתקופת יהושע, כן? שהרי מלחמה נגד יביד מלך חצור מתנהלת לנו ביהושע בפרק י' א', ושם מתברר שמלכות חצור מושמדת, כן? כתוב במפורש. ובכן, כתוב שם, ויהי כשמוע, תחילת פרק י' ביהושע, ויהי כשמוע יביד מלך חצור וישלח אל יהורם מלך מדון, ושמע מלך שמרון ואל מלך עכשיו, עכשיו ולוקח הרבה מאוד מלכים להילחם איתם, ואז יהושע כובש אותם, ובפסוק י' וישוב יהושע, בעתאים ולכל את חצור, ילב את מלכה יקב וחרב, כי חצור לפנים היא ראש כל הממלכות האלה, ויעקו את כל הנפש אשר בא לפי חרב, ואחרים לא נותר כל נשמה, ואת חצור שרף האש. אז אין. אז מאיפה יש לנו פתאום יביד מלך חצור, מאיפה הוא צומח, אז ממילא אנחנו צריכים להקדים את סיפור דבורה וברק למשהו שקרה אי שם בספר יהושע ושלא קשור לנו ישירות לסיפורים של ספר שופטים. אבל התיאוריה הזאת, גם לי יש תשובות, תודה. התיאוריה, עוד בעת, כן. אבל התיאוריה הזאת לא מתחשבת בפסוק הפשוט שנאמר כאן, וימכרם ביד יבין מלך כנען אשר מלך בחצור. שוב, אנחנו עלולים להבין בסך הצבאות סיסרא, והוא יושב בחרושת הגויים, כלומר שסיסרא יושב בחרושת הגויים, אבל זה לא נכון. כלומר, אם נראה את הפסוק היטב, וימכרם השם ביד יבין מלך כנען אשר מלך בחצור, והוא יושב בחרושת הגויים, בסך הצבאות סיסרא. כלומר, יבין, זה כמובן שם כללי, זה כמו אבי מלך, מלך פלישתים, פרעו מוכר לנו, כלומר, יש לנו כמה וכמה מלכים כאלה שאנחנו יודעים שהשם הוא שם כללי לכל המלכים, כל אחד היה לו שמו הפרטי, אבל כולם נקראים בשם הכללי, וכאן זה יבין מלך חצור. חצור כבר לא קיימת מתקופת יהושע, יהושע שרף אותה באש, הייתה עיר חשובה מאוד קריטית, נמצאת גם במקום מבוצר מאוד מאוד מאוד. עד כמה הוא מבוצר על פני הסביבה, ניתן לראות משינוי תוואי הכביש לצפון. אתם מבינים מה אני אומר? אין, הכביש עבר מצד אחד של חצור ועבר לצד השני. עשו ממנו כביש מהיר כזה, שמותר לנסוע עליו 90, ונוסעים כמובן כולם ב-120. אבל הפעם היה שם כביש מפותל ליד אילת השחר, כאשר פעם הכביש היה מצד אחד, כן, של חצור, היה עבר מהצד המערבי של חצור, היום הוא עובר מצד המזרחי של חצור. כלומר, אתה מחפש את הכבישים במקומות הנמוכים, בעמק החולה, ואתה מגלה בעצם שחצור נמצאת מעל שני ודיות, כלומר ששם באמת עוברות הדרכים, והיא שולטת על כל מקום שניתן לעבור בדרך מהצפון אל הדרום, נמצאת בנקודת מפתח באמת בלתי רגילה, ששולטת על כל האזור, כל זה נשרף, ואז סיסרא עובר לחרושת הגויים. לא סיסרא, תהיתי. יבין מלך חצור עובר לחרושת הגויים. שר צבאו הוא סיסרא. אבל יבין מלך חצור עובר לחרושת הגויים, אני מעריך, שוב, זה לא יבין שנהרג בידי יהושע, אלא זה אחד מבני בניו, ובשלב מסוים כנראה מאוד מאוד התחזק. כלומר, למרות שיצא מחצור אחרי הרס גמור, שלם שם כנראה הצליח מאוד מאוד להתחזק, ויש לו שר צבא חזק, וכבר אנחנו מוצאים ש-900 רכב ברזל לא, והוא לחץ את ישראל בחוזקה 20 שנה, כאמור בתקופה הזאת היו גם בעיות בדרום, וזה שם גר בן ענת שנלחם נגד פלישתים, אבל אנחנו כרגע מתעניינים בצפון, השאלה איך נמצאת חרושת הגויים? השאלה של חרושת הגויים היא שאלה גדולה, מעניינת מאוד. נהגו לתלות אותה במספר מקומות שהמפורסם שבהם היה תל אפק שנמצא ליד קריאת ביאליק. יודעים איפה? מוכר, יש שם, היום רואים את התל. גם כן שולט היטב על כל הסביבה של הקריאות וכל העמקים, כן? כל עמק זבולון וכל האזור ההוא. ניסו לשים את חורשת הגויים גם במקומות נוספים, באזור עמק ישראל, יותר מערבה. אני לאחרונה מנסה להתביית, לא כך מצליח, היו לי המון קושיות, וכל מי שיכול לפתור לי את הקושיות האלה, יהודי יקר מאוד, נפטר, ואין לי בינתיים פתרון לקושיות. כוונתי לפרופסור אדם זרטל, כן, אדם באמת בעל, שהזכות הגדולה שלו הייתה כמובן חשיפת הר עיבל, כן, ממש אחד על אחד, עם כל מישהו, אם מישהו פעם חשב שספר דברים זה דבר שנכתב בימי יאשיהו המלך, או שכל הסיפורים האלה סיפורים ואגדות עם, וכך כמובן למדו בתיאוריה הפינקלשטיינית באוניברסיטת תל אביב, ולא במקרה באוניברסיטת תל אביב. בואו נגיד, עכשיו, כמו שאתם בוודאי שמעתם, בהענקת התארים שם חדלו מלשיר התקווה, זה קשור לתיאוריות. כלומר, בואו נגיד, אם מישהו חשב שתיאוריות מדעיות לא קשורות לסדר יום של מקום, כן, בואו נגיד, ברגע שחדלו לשיר התקווה באוניברסיטת תל אביב, אני חושב שהדבר הזה הופך. אי אפשר שלא לקשור את זה לתיאוריות המדעיות שמתפתחות שם כבר במשך דור וחצי. ואני מקווה נשוב פינקלשטיין וחבורתו, וכל ההבנה שהעם היהודי נוצר רק במאה השמינית או משהו כזה, כמובן לפני ספירת העשרים וכדומה. והנה בא אדם זרטל מחבר קיבוץ של השומר הצעיר עין שמר, בגלל זה הוא נאלץ אגב לעזוב את הקיבוץ, בגלל התיאוריה הזאת, ומוכיח לך את הדברים ממש כפי שכתובים בספר יהושע ובספר דברים, מילה במילה. וטענתו בספר האחרון שהוא הספיק לכתוב, ובאמת אדם, אדם רציני מאוד, לא צריכים להסכים לכל מילה שלו, אבל אדם רציני מאוד, תיאוריה חשובה מאוד שהוא גילה, ושאחר כך כתב על זה הרב יואל בן נון, כתב על זה מאמר מאוד מאוד יפה, זה כל סיפור כפות הרגל, מוכר לכם? כן, דיברנו, האמת שדיברנו על זה בהרחבה, גם כשדיברנו על המזבח של בני גד ובני ראובן, התייחסנו לדבר הזה, דבר שפותר לנו בעיות בצורה באמת בלתי רגילה, ממש כפתור ופרח. הוא טוען טענה, ואני מנסה מאוד לא להתעלם מנה, היה לי המון קושיות, חלק מהקושיות האלה אני עוד הספקתי להעביר לו אותם, ורבנו על זה, אבל לא פתרנו את כל הבעיות בינינו, גם אם שער עיבל היה לנו מריבה קשה, אבל מריבה של בית מדרש, לא מריבה של פוליטיקאי. מריבה שממש רבנו קשה, אבל נפגשנו בידידות מאוד מאוד גדולה, אני באמת מאוד מעריך אותו. הוא טען שחרושת הגויים יושבת במקום של אום אל-פחם היום. כן, מביא כל מיני ראיות מאוד מאוד מעניינות. לי יש כמה ספקות בדברים האלה, אבל בואו ננסה כרגע לעבוד על פי העיקרון הזה. כלומר שזה נמצא פחות או יותר, כולם יודעים איפה אום אל-פחם, לא רחוק מחריש של היום, בואו נגיד, לא מאוד רחוק משם, כמובן יותר למעלה, חריש נמצאת יותר בשפלה. את חריש רואים, היא מציצה לכל מי שנוסע על כביש 6, היא כבר פולשת ממש כמעט אל תוך כביש 6, וכמובן צריכים יותר לעלות במעלה ההר כדי לדבר על עיר מקראית. הוא טוען ששם יושבת חרושת הגויים, שוב בחרושת הגויים ישב לא שישרה, אלא ישב יבין. ואם אתה מוסיף את חרושת הגויים לכל הפסיפס הזה שאמרנו, כל חמש הערים, דור, תענך, מגידו, יבלעם וכו', אתה מבין שיש לך חסימה מוחלטת. חרושת הגויים על פי זה, זאת הייתי אומר, זה החלום השחור של כל מתכנני מדיניות הביטחון של מדינת ישראל משכבר הימים, ויכול להיות שיהיה פה מי שיאשר או יכחיש את דבריי, והרב נוסן מוזמן לעשות את זה, לאשר או להכחיש את דבריי. אבל בואו נגיד, כשנבנה בזמנו כביש 70, מה שנקרא היום כביש נחל יוקנעם, או אוהבים לקרוא לו בשם הערבי, אני לא אוהב את זה, כביש ואדי מילך, כן, אתם יודעים למה, על מה אני מדבר. כביש מהיר, טוב מאוד, שעובר מצומת פורדיס, למרגלות זיכרון יעקב, מצפון, כביש מהיר שעובר טוב מאוד, ומגיע עד יוקנעם, צומת התשבי, ושם מתחבר עם כל מערכת הכבישים המהירים לגליל, עם הכביש לצומת המוביל, כביש 77, ואחר כך 79, וכמובן כביש 722, ו-75, כל הכבישים של עמק ישראל. אז הכביש הזה, כביש 70, שכמובן עכשיו מתחילים לסלול בחלק ממנו את כביש 6, שעולה צפונה. הכביש הזה נבנה מלכתחילה, הוא כמובן גם כביש נוח, שצריכים אותו בשביל הבטיחות התנועתית, אבל הוא נבנה קודם כל מסיבות ביטחוניות. בגלל שהכביש היחיד שעבר, וזה כביש שהולך על דרך עתיקה, כביש עמק עירון, מה שנקרא כביש 65, היום מוקף לחלוטין בכפרים ערבים, והיה באמת ניסיון לחסום אותו. והיה חשש, בזמן מלחמה היה חשש גדול מאוד, כביש הזה יחסם, וכוחות לא יוכלו לעלות צפון. הייתה בעיה, והייתה בעיה אמיתית. מה יהיה אם שם חוסמים לך את הכביש הזה, וכוחות צריכים לעלות צפונה לרמת הגולן, כמו שהיה ערב מלחמת יום הכיפורים, והכביש חסום, מה אתה עושה? ונעשו שם טעויות, נעשו שם טעויות קריטיות, צומת מגידו, בנו את בית הכלא המסוכן ביותר במדינת ישראל, בדיוק במקום הקריטי ביותר. בנו שם בית כלא, בואו נגיד, יהיה פה איזו מלחמה גדולה ומרידות ובתוך הכלא, ולך תדע איך אתה פותר כזאת בעיה. אני לא נכנס לשאלה הזאת כרגע, לא זה מה שחשוב, אבל זה הכלא של המחבלים המסוכנים ביותר. יש לך בדיוק על הצומת הקריטי, מגידו. בואו נגיד, העיר הקריטית בכל המעבר, המעבר החשוב ביותר בארץ ישראל, ואנחנו נדבר עליו עוד, עובר דרך כביש 71, מה שהיום, כלומר חוצה את עמק בית שאן ואת עמק ישראל, ומגיע לך, שם מתחבר דרך כביש ישראל עם כביש 65, צומת מגידו, זה הצומת האסטרטגית שהיה החשוב ביותר בממלכת ישראל לאורך תקופות מהתקופה הקדמונה. הקדמונית של פרוסטי. ואם יושבת לך עיר כמו חורשת הגויים, יושבת לך בדיוק על המסלול הזה של עמק עירון, אתה נמצא בבעיה אמיתית, וזה הכל יתרונות כאמור של פירושו של אדם זרטל. זה יושב לך במקום קריטי ביותר, שאתה יושב שם עם 900 רכב ברזל, אתה חוסם את מערכת הדרכים העיקריות. עוד פרוסטי בתקופה של לפני אברהם אבינו. הן נלחם שם על מגידו. על מגידו במקום הזה ניסה יושיהו המלך לחסום את פרעה נכו מלך מצרים ולא הצליח. ומגידו הייתה משלוש הערים המבוצרות החשובות ביותר שאנחנו יודעים שגם שלמה המלך בנה אותם, חצור, מגידו וגזר שבנה אותם על הדרכים העיקריות. שוב, חצור דיברנו מקודם, גזר אני לא צריך להגיד, קצר, גזר זה מחלף בין שמן של העולם העתיק. כלומר, זה לא יושב במחלף בין שמן, אבל זה יושב על אם הדרך ירושלים יפו, כלומר כביש מספר אחד, ודרך ארץ פלישתים, שהתוואי שלה עובר קרוב מאוד לכביש 6 היום. כלומר, דרך המזרח מערב העיקרית, כשמתחברת עם דרך הצפון דרום העיקרית במרכז הארץ, שם יושבת גזר, אבל אני מדבר כרגע על מגידו, בנוסף למגידו. אם בחרושת הגויים, מהנחה, שזה באום אל פחם, יושב לך מלך עם 900 רכב ברזל, הצפון נמצא בבעיה קשה מאוד. הצפון נמצא בבעיה קשה מאוד. שוב, תמונה כללית של המציאות, מתוך הנחה שאתם מכירים פחות או יותר את המפה, ושאני לא צריך עוד פעם לצייר את מפת ארץ ישראל. ויצעקו בני ישראל אל אדוני, כי 900 רכב ברזלו, והוא לחץ בני ישראל בחוזקה 20 שנה. שוב, מתוך ההמשך עולה, שהשבטים העיקריים שזעקו, היו כמובן יששכר, זבולון ונפתלי, בעיקר יששכר, אלה השבטים שזעקו, אבל אני מעריך שניתן להוסיף גם את שבט אשר לזעקות האלה, שבט אשר יושב במפרץ חיפה, וגם שבטים יותר דרומיים, שאנחנו נראה גם את המלחמה שלהם, כלומר אפרים ומנשה, הוא יושב ממש כמו עצם בגרון. במקום הקריטי ביותר, ואני אומר שוב, מבחינה זאת, הקמתה של חריש, מעבר לשאלה התיישבותית, יש לזה משמעות אסטרטגית, להערכתי חשובה. מה יהיה ביום פקודה אם הם יכירו? ואני מעריך שיום אחד יהיה יום פקודה כזה. וכבר היו דברים מעולם, וכאשר על זה שר החוץ והפנים, היה שר אחד, שלמה בן עמי התפטר, ופוטרו כמה אנשי משטרה שהתייחסו לאותה חסימה כמו אל מלחמה בין עמים. בעוד שבית המשפט הנכבד קבע, מה אתם מדברים? זה הפרת סדר שצריכים לטפל בה באמצעות משטרה, במפירי סדר וכו'. כשקריאת התמונה שהייתה אז במשטרה, ולדעתי בצדק, הייתה, יש כאן מלחמה בין שני עמים, מלחמת קיום. סביב הדבר הזה פותרו כמה קצינים בכירים, והתפטר גם שר הפנים והחוץ שלמה בן עמי, והשאלה היא שאלה אמיתית. היא לא שאלה שאני רוצה כרגע לתת עליה תשובה, אבל מה שמתנהל שם בעמי קירון זאת בעצם מדינה בתוך מדינה. זה בעיה. חריש, אני אומר, נועדה משהו לפתור את הבעיה הזאת. אבל כמובן זה פתרון חלקי, אפשר להוסיף שם מלך חריש, את קציר, כל גוש שקד וכדומה, זה נותן משהו. זה נותן משהו, אבל בואו נגיד, ודאי לא מספיק, כביש 6 נותן משהו, אבל שוב, שאלה אם ביום פקודה הם לא יחסמו אותו. זאת בעצם המציאות שבפניה ניצבים אנחנו כאן בסיפור דבורה וברק. כלומר, יש לנו כאן כמעט סיפור מהמאה ה-21. סיפור דבורה וברק, מבחינה מסוימת, תארו לעצמכם עוד פעם מין מרד כזה על כביש 65, שפתאום הכל מתחיל להיות חסום, היום יש לנו כביש אלטרנטיבי, מה יהיה אם אין? זו המציאות שאנחנו נמצאים כאן. מה אתה רצית להעיר? מה? עניתי. ברוך השם. בסדר. ודבורה אישה נביאה יש לפידות, היא שופטה את ישראל בעת ההיא. אין, כאן יש דיון שלם בגמרא בשבועות בדף למד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. איך אישה יכולה להיות שופטת, ואם היא רק מלמדת את השופטים, או שהיא שופטת, או שהיא מנהיגה, וכל מיני שאלות כאלה מאוד מעניינות שאני לא אוהב להתעסק איתן. נדמה לי שסיפרתי מתי חדלתי לאהוב להתעסק איתם, כשקראתי אחד המפרשים על הרמב״ם, אחד באמת מגדולי התורה, שפרש את הרמב״ם מלכות מלכים, והרמב״ם אומר, שם תשים עליך מלך ולא מלכה, אז הוא שואל, אז איך המליכו את עתליה? כן, זה שעתליה מכניסה עבודה זרה למקדש, זה לא חשוב, וזה שהיא הורגת את כל הנכדים שלה, ואתה מתאבד את כל זה במלכה, זה לא חשוב, אבל איך אישה מולכת, בזה צריכים להתעסק, בסדר. אז גם כאן, אנחנו לא נתעסק בעניין הזה, היא שופטה את ישראל בעת ההיא, אני מזכיר לכם שגם הייתה שלום ציון המלכה, והיו דברים מעולם. וכן, והיא יושבת תחת תומר דבורה בין הרמה ובין בית אל בהר אפרים, ויעלו אליה בני ישראל למשפט. הרמה ובית אל המתוארים כאן, ככל הנראה לא בית אל שלנו, בית אל, בואו נגיד, כל הר יכול היה להיקרא בשם בית אל, כן? בית אל זה כמו להגיד היום בית כנסת, על מה אתה מדבר? הנטייה, ויש הרבה מאוד נימוקים, לזהות הזה בביתילו. ביתילו הכפר הערבי, כלומר אנחנו נמצאים באזור של גוש תלמונים. שם גם יש מקום יפה שהוא הרמה כנראה קשור ברמתיים צופים, וניתן אפילו לאתר, בואו נגיד את התומר שיש בתחתיו. זה נמצא שם קרוב מאוד ליישוב נריה ויישוב חדש יותר קרוב, מה שמה יישוב החדש ליד נריה שכחתי. מה? לא, לא. קרם רעים. מה? קרם רעים, נכון, קרם רעים. היישוב החדש, קרם רעים, כן ירבה וכן יגדל, זה נמצא קרוב מאוד לקרם רעים, רואים ממש שם את המקום. יש נטייה לראות את זה שם, יש כמה נימוקים, אנחנו נמשיך הלאה. והיא יושבת תחת תומר, דבורה בין הרמה ובין בית אל בהר אפרים, יעלו אליה בני ישראל למשפט, שוב כדרכם של ראשונים, שוב טיפלו בכל השאלות של צניעות, וכמו שמסבירים לגבי מרים, וכן, ותיקח מרים המביאה, אחות אהרון תטוף בידה, למה היא שרה עם טוף? כדי שלא נעבור על כל באישה ערווה, כן, אז שהטוף תשתש את הקולות ותצא הקולות שבחן, כלומר, אז גם כאן יושבת תחת תומר כדי שלא יהיה ייחוד, אז שם היא שפתה, בהחלט יכול להיות רעיון טוב, אבל רעיון שראשונים תמיד אהבו אותו, כי הוא מחבר לנו את עולם המקרא עם עולם ההלכה בצורה בצורה יפה. ותשלח ותקרא לברק בן אבינועם מקדש נפתלי. כלומר, אנחנו מדברים פה על מסע ארוך מאוד, שברק, כדי להגיע אליה, כמובן צריך ללכת דרך נתיבות הכלכלות. כן? כלומר, הוא צריך לחצות את כל האזור כדי להגיע אליה. ותשלח ותקרא לברק בן אבינועם מקדש נפתלי. שוב, קדש נפתלי, אני חושב שכולם יודעים היכן מזוהה, אין קרוב מאוד למה שנקרא צומת ישע. צומת ישע זה לא יהודה שומרון, עזה, אלא צומת ישע נמצאת בצפון, ליד נבי יושע. יודעים מה אני מתכוון? אתם איתי? מתחת לקיבוץ מנרה. נמצאים בצפון הרחוק, כלומר מצפון לחצור, שם נמצאת קדש נפתלים, ובשלח ותקרא לברק בן אבינועם מקדש נפתלי, ותאמר אליו, הלא ציווה אדוני אלוהי ישראל, לך ומשכת בהר תבור, ולקחת עמך 10,000 איש מבני נפתלי ומבני זבולון. קדש נפתלי מופיעה גם במשנה בגיטין, להערכתי שלא בצדק, כלומר במפרשים, בתוספות, לגבי השאלה מה זה מרקם למזרח ורקם כמזרח. רקם זה בכל התרגומים תמיד רקם זה קדש בכל מקום. שוב, התוספות אומרים, תראי קדש אבו, מי שבודק שם בתוספות מגלה שלושה קדש, ויש כמובן הרבה יותר. כלומר, גם מילה, כמו, גם יישוב כמו קדש, יכול היה להיות על כל גבעה, כל מקום, שנכלה לך בהרים הרמים, ועל הגבעות, וציבור העננים, כלומר, כל מקום שיכול היה להיות מקום קדוש, יכול היה להיקרא בשם הזה, הוא מכל מקום גר בקדש נפתלים. כנראה לא על זה נאמר. מרקם למזרח ורקם כמזרח, לא נאמר על הרקם הזאת, התוספות, משמע באחת ההבנות בתוספות שכן, בגיטין בדף בית עמוד א', ואז הוא אומר, לך ומשכת בהר תבור, לקטרה עמך 10,000 איש מבני נפתלי ומבני זבולון. ומשכתי אליך, נחל קישון, את סיסרא, שר צבא יבין, ואת רכבו ואת המונו, ונתתי הוא בידיך. כלומר, דבורה כנביאה, לוקחת את העברת כל חיל סיסרא אל נחל קישון, כאן כבר ניתן לנו איזשהו רמז איך הוא יינתן ביד ברק, אבל לא ניתן את הרמז אלא נחכה שהוא יבוא לנו לבד, והיא אומרת לו לקחת 10,000 איש מבני נפתלי ומבני זבולון. זבולון זה הגליל התחתון, נפתלי זה מזרח הגליל התחתון וכמובן הגליל העליון, ולקחת אותם לבוא מצפון ולעלות להר תבור. הר תבור גם כן בולט מאוד בסביבה, מושך מאוד. סיסרא לא יגיע להר תבור, כי סיסרא מגיע עם רכב ברזל. הר תבור הוא גם תלול, הוא גם מיואר, כן, לא מתאים לרכב ברזל, דרך הטבע, אם סיסרא יבוא, הוא יבוא דרך נחל קישון, ובעצם האפיק הרחב של נחל קישון, זה כולל כמעט את כל עמק ישראל. זה בעצם איזשהו אפיק, יש שם כמה ודיות, אבל זה בעצם האפיק הרחב של כל המקום הזה, תקרוב את המנון, תטיב בידיך. ויאמר אליה ברק, אם תלכי עמי והלכתי, אם לא תלכי עמי לא אלך. אתה אומר, לא אוכל אלך עמך. אפס, לא תהיה דברתך לדרך אשר אתה הולך, כי ביד ישי מגור אדם את שישרה, ואתה קום דבורה ותלך עם ברק קדשה. זה כמובן פסוק שצריכים להסביר אותו. תמיד הליצנים קוראים את זה, תלכי עמי והלכתי, אם לא תלכי עמי לא אלך, ואתה אומר, לא אוכל אלך עמך אפס. כן, מה אתה צריך אותי לידך? אבל טוב. כמובן לא, כמובן הדברים פה מקבלים הרבה יותר משמעות. אני לא הייתי מעוניין שאנחנו נלך פה לאיזה פולקלור שברק נאחז לה בשמלה ואומר, תבואי להגן עליו. זה לא הדוגמה, ברק הוא שר צבא ונחשב כמנהיג בשבטיו בצפון, ואז השאלה, מה פירוש אם תלכי עמי והלכתי, ואם לא תלכי עמי לא אלך? היא מסכימה ללכת, אבל בתוך דבריה עולה במפורש ביקורת עליו. כן? אומרת, בסדר, אני הולך איתך, אבל תדע לך, אתה תשלם על זה מחיר כבד. אנחנו עוד נראה מה משמעות המחיר. לא תהיה תפארתך לדרך שאתה הולך, כלומר, לכאורה אתה לא תקבל שלישי. זה לא שלישי. כיוון שזה פרשת בשלח, אז אתה לא תקבל שירת הים. לא תקבל, לא תקבל רביעי, אם אני לא טועה. כלומר, מדובר שם על שירת הים, אבל מה זה לא תהיה תפארתך? כן, כלומר, מה המשמעות של הכבוד הזה, ולמה הוא חשוב ומה משמעותו? אנחנו תכף נדבר, אבל קודם כל, מה פירוש האמירה של ברק, אם תלכי עמי והלכתי, ואם לא תלכי עמי לא אלך? אתה שר צבא, מה אתה צריך אותי לידך? אני מבין שברק בוחן את הכוח. ומדובר על פוטנציאל הגיוס, ופוטנציאל הגיוס שלו הוא 10,000 איש. והוא אומר לה, על מה את מדברת? סיסרא עם 900 רכב, לך תדע כמה חיילים. כן, לצאת נגדם עם 10,000 איש, זה לשלוח אותי למלחמה שאני לא צריך ללכת אליה. זה התאבדות מכוונת. זה פקודה שאי אפשר לתת. בואו נגיד, זה להיכנס לסג'איה בצוק איתן עם נגמש במקום עם נגמשים במקום עם נמרים. כן, כלומר, עם רכבים לא משוריינים להיכנס לסג'איה. גולני עושים את זה, כן, אומרים להם פקודה, אז הם מקיימים למרות ש... למרות כל חוסר היגיון שהיה בפקודה הזאת. ובאמת שילמנו על זה, מחיר מאוד מאוד כבד שם. אבל כאן הוא נותן לה פקודה בלתי הגיונית. כמעט אני מוכן אפילו להגיד בלתי הגיונית בעליל. וברק אומר לה, אם תלכי עמי והלכתי, ואם לא תלכי עמי לא אלך. כלומר, במושגים שלנו, את שולחת אותי עם חיל רגלים להילחם בשריון, אני רוצה חיפוי אווירי. נגדיר את זה אולי ככה. כן. חיפוי אווירי, אני כמובן לא מתכוון כאן, לא למסוקים ולא ל-F-35I, לא, זה משהו אחר, כן, לא, כשאני מתכוון כאן חיפוי אווירי, אני מתכוון, כלומר, אני זקוק פה לחיפוי מלמעלה, כלומר, את שולחת אותי, אני צריך גיבוי של נס. אני צריך גיבוי של התערבות של הקדוש ברוך הוא, התערבות ישירה של הקדוש ברוך הוא. בלי זה אני לא יכול. זה בסופו של דבר ניתן. אבל על פניו נראה שיש ביקורת. לא היית צריך לבקש את זה. שוב, אני חוזר פה לשאלה עקרונית אידיאולוגית שלגמרי במקרה, בלי שאני תכננתי שאנחנו נגיע לזה בדיוק השבוע, אנחנו שוחחנו על זה בליל שבת. כן, מי שזוכר, מי שהיה ער בשיחה בליל שבת, כשדיברנו על שיטתו של רבנו בחיי, לגבי שליחת המרגלים, ומהנחה שהמרגלים נשלחו למודיעין צבאי, בעצם כמו שעולה בספר דברים ולא כמו שעולה בספר במדבר, אבל מהנחה שנשלחה אנשים בפנינו וישיבו את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר לבוא עליהם. כלומר, כשאנשים נשלחו למודיעין צבאי, אז אומר לנו רבנו בחיי, היה צו מפורש של הקדוש ברוך הוא לעשות את זה. שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען, והפסוק שמביא רבנו בחיי, סוס מוכן ליום מלחמה ולהשם התשובה. ניסינו לדבר באופן כמה שיותר מדויק על הדבר שלמעשה אנחנו רוצים לדבר עליו כאן, ואני רק מזכיר אותו בקצרה. כלומר, אמירה, אתה כאדם תעשה את כל ההשתדלות שלך. תצפה שהקדוש ברוך הוא, תצפה, תתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן לך סייעתא דשמיא. אבל אתה צריך לעשות קודם כל את כל ההשתדלות שלך. ולא לשבת בטן גב ולחכות לנס. זה לא דבר נכון. זה לא דבר נכון. מבחינה מציאותית, זה לא דבר נכון בעבודת השם. שוב אני חוזר פה למאה ה-19 ולוויכוח הרע מאוד שהיה בין הציונות החילונית לבין היהדות החרדית המסורתית, שאמרו אנחנו נחכה שהקדוש ברוך הוא יביא אותנו על כנפי נשרים לארץ. והציונות החילונית שהבינה שמשמעות הדברים, משמעות התפיסה הוולוז'ינאית, נגדיר את זה ככה, הקלאסית, שאם אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לעשות משהו כדי להיכנס לארץ ישראל, אז אנחנו צריכים לנטוש את התורה. זו היא המשמעות. המשמעות היא רק אחת, שאנחנו צריכים לנטוש את התורה. יש שיר, אפיקורסי למהדרין, אבל בואו נגיד שיר מזעזע וחשוב מעין כמותו, של ילג, למד גורדון, אחד מראשי תנועת ההשכלה וכל מהפכה החילונית של המאה ה-19. אפשר ללמוד מהשיר הזה המון, למרות שזה שיר שהוא כולו אפיקורס. מתאר בשיר הזה איזה יהודי מאוד עני שהיה זקוק לכסף, כמובן, מתי יהודים היו זקוקים לכסף כדי להשיא את בדותיו, היה זקוק לכסף ואין לו, הוא עומד שם, כן, ובואו נגיד, הסרט מכונן, הסרט אושפיזין, תאר לעצמי שכולם מכירים אותו פה, כן, כשעומד שם אדם שאין לו גרוש ולא קיבל גם משכורת מהכולל באותו חודש, כי נעדר מספר פעמים, והוא רץ ליער, ריבונו של עולם, נס, אני צריך נס, אני צריך נס, ועומד ככה ומתפלל בכל הכוח. ריבונו של עולם, אני צריך נס. ואצל ילג, בבקש, ריבונו של עולם, תן לי אוצר, תביא לי אוצר, תגלה לי אוצר באיזה מקום. ומתגלה אליו מלאך מן השמיים ואומר לו בשדה הזה והזה יש אוצר. טוב, אני יודע, לא יודע מאיפה הוא משיג כסף בהלוואה וקונה את החלקת אדמה הזו. ואז אומרים לו, תתחיל לחפור. אומרים לו בשמיים, תתחיל לחפור. הוא חופר, אתה יודע, לא פה, פה, לא פה, פה. בקיצור, כל מקום חפר קצת עד שחרש בעצם את כל השדה. עכשיו אמרו לו בשמיים, בוא תקנה זרעים. פיזה זרעים, לא הבין איך זה קשור לה. בקיצור, בסוף החורף, צמחה תבואה, אמרו לו בהשמיים, זה האוצר. אתם מבינים את מה שעומד מאחורי הסיפור? אז הסיפור שם מתייחס בלעג לתופעה הזאת, אבל הציונות החילונית באמת הבינה שאם אדם רוצה, אם עם רוצה ליטול גורלו בידיו, הוא צריך לעזוב את הקדוש ברוך הוא. היה חוט הדק הזה של רבי יהודה אלקלעי ורבי שמואל מוליבר ורבי צבי הירש קלישר ועוד רשימה גדולה ורבי עקיבא יוסף שלזינגר שאיפשהו ניסה לחבר. אבל כאן ברק דורש בעליל נס. שהקדוש ברוך הוא יגלה לאוצר מן השמיים. איזה מין גשמים בראש חודש תמוז. יש, היה היום. כן, דורש משהו שהוא לא פחות מאשר נס. והוא אומר לה, אני אומר לך, כאיש צבא, אי אפשר לנצח כאן בלי נס גלוי. אם לדבורה יש עליו ביקורת, פירוש הדברים, שכנראה ברק לא מיצה את רבנו בחיי עד תומו. כלומר, בואו נגיד, מה שהיה צריך להיות האידיאל, זה באמת ללכת עם צבא של 10,000 איש, להתנפל על השריון, על השריון של סיסרא ועל מרכבות הברזל, ולא לסמוך על נס, אלא על סייעתא דשמיא. סייעתא דשמיא. בואו נגיד משהו מעין יונתן ונערו, ואני מזכיר לכם את מה שאמר יעקב לדן, יהי דן נחש עלי דרך שפיפון עלי אורח הנושך עקבי סוס ויפול רוכבו אחור. כלומר, גם אתה עם חיל רגלים, אם אתה עובד נכון ובאומץ ובנחישות ובדבקות במטרה ועם עורמה ועם חוכמה, אתה תצליח לנצח גם סוסים, גם מרכבות, שהרי השטח של שבט דן, נחלת שבט דן בגוש דן, הכל היה מלא מרכבות. דן באמת לא הצליח לכבוש את הנחל, אבל יעקב אמר לו, אתה יכול להצליח. הוא אמר את זה גם לגד, גם גד, היה צריך על פי יעקב לנחול בארץ פלישתים ליד דן. דן וגד הם תמיד בני זוג. גד גדוד יגודנו והוא יגוד, כלומר ינשוך והוא יגוד עקב, זה היה נושך יקבי סוס, כמו נחש. משה רבנו שלח את שניהם למזרח הירדן, ואמר על אחד שהוא אריה ועל השני אמר שהוא לוי, כן, גם דן גור אריה זנק מן הבשן, וכלוי שכן ותרם זרוע אף קודקוד, אמר על גד, כלומר הפך אותם מנחשים לאריות. אבל מה שהיה צריך לעשות ברק, זה מה שיונתן עשה עם נערו, והאמירה אין מעצור להשם להושיע ברב או במעט. ואנחנו נלך ואנחנו נלחם. כמו בספר המפורסם שהזכרתי אותו, אני חושב לא פעם, חרב הרפאים זה נקרא, כן, שמתאר דיוויד סטרלינג, איזשהו קצין בריטי שנלחם יפה מאוד נגד הצבאות, נגד הארמיות של רומל בצפון אפריקה, בפשיטות קטנות ממוקדות, פעם אחר פעם. ברק היה צריך להילחם, והוא אמר לדבורה, בלי נס אני לא זש. לא מגייס את עצמו. אם אני לא מקבל חיפוי אווירי, אני לא יוצא לקרב הזה. זאת אמירה. האם זאת אמירה נכונה או לא? אני, זה הדבר שאנחנו נבדוק. ברק משלם על זה מחיר. ותומר הלוך אלך עמך. שוב, המשמעות של הנביאה כאן, פירוש הדברים שהשכינה תשרה באותו מקום, שכינה שורה במקום שבו נמצאת הנביאה, ושכינה תשרה, פירוש הדברים, התערבות ישירה של הקדוש ברוך הוא, כמו בקריאת ים סוף. אני מזכיר לכם ההפטרה של איזו פרשה אנחנו נמצאים כאן. כלומר, איזה מין מציאות של... שוב אני חוזר גם לקריאת ים סוף, ולשני הפירושים שאחד מהם אני אוהב יותר. זה כמובן הפירוש של מורי ורבי הרב יואל בן נון. והלכתי פעם ליישם אותו באמת. אבל זה חשוב לי מאוד. אבל הפירוש מוכר, מה תצעק אליי? משה רבינו מייחל לנס, דבר בני ישראל וישראל. אל תפעיל אותי לפני שאתה מפעיל את בני ישראל, קודם כל שם. זוהי הטענה הפשוטה. ואתה רם את מתך ותה את ידך להם ופגעו, זה אחר כך. הקדוש ברוך הוא לוקח על עצמו שם את התפקיד שדבורה כאן מדברת בשם השם. מה אומרת דבורה? ומשכתי אליך אל נחל קישון את ישראל, שצבא יבין את רכבו ואת המונו. מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה בחלוקת התפקידים? דבר על בני ישראל וישראל. ואתה, הרמת מתך, ואני, הנני מחזק את לב מצרים ויבוא אחריהם. כלומר, הקדוש ברוך הוא מנהל את צבא האויב. בשני המקומות. אבל מהי המשמעות דבר על בני ישראל וישראל? שאלה שכמובן כולם שואלים, הרי בני ישראל איפה עומדים? על שפת הים. ישאו לאן? אז לאן? מה אתם אומרים? לתוך הים. אז ההבנה החסידית המקובלת אצלנו היא, כן, שלא תחשבו שנס קריאת ים סוף נעשה כדי שלא תרטיבו את המכנסיים. קודם כל תתרטבו. קודם כל שיגיע לכם עד כאן. מוכר לנו הסיפור ויצא לנו לא פעם לדבר עליו, כן, ויבקעו המים, בשכר ויבקע עצי עולם. שנאמר אצל אברהם. אתם ודאי זוכרים את הסיפור באברהם, שהשטן נהפך לנהר, ואברהם אבינו נכנס והמים מגיעים עד הצוואר, ואז הוא אומר שאין אלוהים כי באו מים עד נפש. ואז הקדוש ברוך הוא גואר בים. כלומר, בינתיים אתם לא צריכים נס. אבל זה רק עיתוי. הרי לכאורה כל הכניסה של בני ישראל לים סוף על פי זה היא סיולית. שהרי ברור, עד איפה הם יוכלו ללכת? עד הצבא. אחר כך הם יצטרכו נס. אז ריבונו של עולם, בואו נשאל עכשיו אנחנו את הקדוש ברוך הוא. אז מה אכפת לך שלא יתרטבו לנו המכנסיים? תעשה את הנס רבע שעה קודם. אחורה, השאלה הזאת עולה. כן? אפשר כמובן להגיד, לא, צריכים לבחון אתכם. כן? יש האגדה הידועה על איזה רבי שידע לקרוא טוב בתורה ובעוד מאוד ככה המחיש ומספר אחד החסידים שלו שכשהוא קורא בתורה אז החסידים מרימים את המכנסיים שלא התרטבו להם בגלל שזה ממש נראה כמו קריאת ים סוף. ואמר לו החבר שלו המסנגד, אם זה מה שהם יודעים לעשות להרים את המכנסיים בזמן קריאת ים סוף, אז לרבי הזה יש עוד הרבה מה לחנך את התלמידים שלו. מה? שירטבו המכנסיים. אבל מעבר לשאלה הזאת, לכאורה יש לזה רק משמעות סמלית. השיטה האלטרנטיבית, שאותה כמו למדתי ממורי ורבי הרב יואל בן נון, תיכנסו לים. הסוסים לא ייכנסו. זה פותר את הבעיה. הסוסים לא ייכנסו. אני הייתי אחראי על שירת הים, עקירת גוש קטיף, נתנו לי את האחריות על שירת הים. ענה, כולם מתבצרים, בחייכם, השוטרים בחמש דקות פרצו את זה, את הנוער שלחנו לתוך הים, השוטרים ירדיבו את המכנסיים בחלומות שלכם. נכנסו לים? לא, זה לא התפקיד שלנו. ואז הביאו את שייטת 13, ומצלמות, ומסוקים, ובקשור, כבר היה סיפור. מה אתה עושה עם בני נוער שנכנסו לים? זה בעצם כאן, בני ישראל נכנסים למים. לכאורה זה פתרון, ברור שזה פתרון זמני. כן.
הייתי שם.
איפה?
כשאתה
היית
בשירת הים,
הייתי
בלבית
קלים. והייתה הערכת מצב. אתה היית כחלק מהצבא. בעבודותיי. כן, בעבודותיך באמת.
חלק מהערכת
המצב, דבשנו
כמה כוחות לשלוח לשירת הים.
נו.
ואז אמרתי, הרב מדד שם, לא צריך לדאוג, לא יהיה שם...
אתה אמרת?
כן.
אז איך אתה מסביר את זה ששלחו לשם? את אוגדה 348 עם נשק ועם מחס... מה?
חששנו מאיזה יהודי אחד שהיה שם עם נשק על הגג.
לא, 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 זה לא היה שם. זה היה הרבה יותר דרומה.
ובכל אופן אמרתי, לדעתי, אגב, שאנחנו הרבה פחות ממה שהתכוונו.
קודם כל, אתה מחדש לי חידוש עצום.
בצדק,
מה?
בצדק?
לא, זה ברור. אנחנו לא הלכנו שם לשום עימות על שום דבר. אבל טוב, חידשת לי עכשיו חידוש, אני לא ידעתי אותו. בסדר, אבל אני שומע. טוב, מעניין. אבל אני באמת הייתי שם אחרי אנשים, אבל בסדר, נגיד ככה, אבל אני יצאתי משם עם כתף קרועה, אני רוצה שתדע את זה. עם כתף קרועה לגמרי, אני ארבעה חודשים ישנתי אחר כך רק בישיבה. לא יכולתי לעלות על מיטה, ארבעה חודשים. אחרי הסיפור הזה, ישנתי בישיבה על קופסה. לא חשוב, כזה נמנמתי, לא יכולתי בבת לשאולים. כל הגבים, אבל בסדר, גם אני חידשתי לך עכשיו חידוש, שאולי לא כך חשוב לך, אבל זה מעניין מאוד מה שאתה סיפרת עכשיו. אני חייב להגיד. מכל מקום, אני חוזר לעניין שלנו, הנפקמין בין הדברים. כלומר, השאלה, כשהקדוש ברוך אומר לדבר אל בני ישראל וישראל, מדובר פה רק על דבר סבלי, או מדובר, תמצא את הפתרון הצבאי. אתה נמצא על שפת הים, משה רבינו, מה אתה צועק אליי? תחפש פתרון צבאי. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אתערב כשאני אמצא לנחות. לא כשאתה צועק. זה שוב מחזיר אותי, אני קצת חורג מהסיפור, אבל זה בגלל שזה נורא טעון אצלי בפרשיות התורה, אני מתכוון. לפרשה של ויבקש עולה, כלומר, לקשר בין קריאת ים סוף לבין מה שקרה בעקדה. והדמיון זה לא רק מצד שהנער התייבש. זה השאלה, מה יהיה עם עם ישראל? עם ישראל יחיו ימות. זו גם השאלה שעומדת כאן בקריאת ים סוף. כתבתי פעם שיר, שבשיר הזה, דרכם של כותבי שירים, אז מתערבבים כל מיני דברים. אז שם מתערבב לי המדרש, שהיו עיניו של אברהם משוטטות בדמעות, עם המדרש על השטן שהפך להיות נהר. בעצם בשיר, מה שהפך להיות, שממה היה הנהר הזה שכמעט הטביע את אברהם ואת יצחק? מהדמעות של אברהם. כן, כלומר, וזה בעצם השטן, כלומר מישהו שמנוסה לעכב אותו שלא ילך. אבל מעבר לזה, היו עיניו של אברהם משוטטות בדמעות, והקדוש ברוך הוא לא עונה לו. ואומר לו, לך תשחט. מתי הקדוש ברוך הוא מתערב? אחרי שאברהם מפסיק להתפלל, מפסיק לבקש רחמים, והולך לקיים את הצו, ואז הקדוש ברוך הוא מתערב. כלומר, ללמד אותך את המגבלות של התפילה, או לפחות לדעת, זה לא צריך לבוא כשאתה מתפלל, זה צריך לבוא אחרי. אתה חייב להתפלל? כדי שתהיה סייעתא דשמיא, אבל הישועה תבוא אחרי שאתה תעשה את הכל. אנחנו נדבר על זה מאוד חריף כשנגיע לפרשת פילגש בגבעה, ואיפה הייתה שם הטעות, הרי שאלו בהשם. אז למה הפסידו ביומיים הראשונים? אבל אני רוצה לגרוע כאן בגלל שהנקודה הזאת כל כך קריטית. מה נדרש מברק לעשות והוא לא עשה? הוא דרש הבטחה לנס, כלומר ערובה של נס ברגע הראשון, היא אמרה לו, בסדר, אני הולכת איתך. כלומר, יהיה נס. אבל אתה תשלם על זה שני מחירים. מחיר אחד, שנגיד אותו עוד מעט אם נספיק, ונגיד קודם כל את המחיר השני, והפחות חשוב, והוא אפס כי לא תהיה תפרטך על הדרך אשר אתה הולך, כי ביד אישה ימכור השם את ישראל. אני רוצה שנבין את עומק המשמעות. ברק הוא המצביא היחיד בספר שופטים שמנצח במלחמה ולא מתמנה לשופט ולמנהיג. המצביא היחיד. אנחנו לוקחים את ספר שופטים בגדול ואנחנו משווים אותו לפוליטיקה שקיימת היום, כן, פתאום שלפו לך עוד רמטכ"ל שעומד עוד מעט בראש מפלגה, ומאוד מאוד מקובל הדבר הזה, כלומר שכל מיני אנשי ביטחון בכירים, הם מנסים להניג את המדינה ולהופיע, אחרי שהם היו אנשי ביטחון בכירים, להיות ראשי ממשלה, זה מה שעושה ספר שופטים לכל האורך. מי שניצח במלחמה, הוא השופט, הוא המנהיג, הוא המוביל את העם. ברק הוא היחיד שלו. הוא מצביא, מנצח במלחמה, הוא לא קיבל את התפארת על המלחמה. מי שלא מאמין לי, שיחכה לשירת דבורה. מי קיבל את כל התהילה ושירת דבורה? יעל. למרות שלכאורה, מה יעל עשתה? הרגה את המצביא כשהוא ישן. בואו נגיד, נשווה את זה לברק שניהל את כל המלחמה, ושניהל שם את כל הצבא, וברק רדף אחרי הרגע ואחרי המחנה, ויפול כל מחנה, סיסרא לפיכה, ולא נשאר אף אחד, הוא לא מקבל את התהילה. את כל התהילה מקבל את יעל. אגב, זה קורה עוד פעם אחת במקרא, איפה? שאול ודוד. מי ניהל את המלחמה בעמק האלה? שאול, רדפו, כבשו שם ערים. מי הוביל את העם במלחמה? שאול. מה דוד עשה? רק הרג גיבור אחד. כמו יעל שהרגה גיבור אחד. היא עשה איזה מייתד, הוא עשה איזה מבן קלע, היא עשה איזה כשהגיבור ישן, הוא עשה איזה כשהגיבור יער, לא משנה. הוא הרג את האיש האחד, ופתאום הדבר הזה מאפיל על כל המלחמה. שוב, מעין חג פורים, בתפילה שלנו, אתה ברחמה רבי אפרת, אתה טוב וככה, ותלו אותו ואת בניו על העץ. נו, תלו את המן על העץ, נו, אז מה? אחר כך הייתה מלחמה עם 75,000 הרוגים. מה שזוכרים, תלו אותו, שתלו את האויב על העץ, ובזה פתרנו את הבעיה. גם של שאול ודוד, אז שאול מתמרמר על זה, ובצדק. כאמור, יקרא שאול באלפיו ודוד ברבבותיו, הוא אמר, נתנו לו ערבבות ולי נתנו אלפים. רגע, אני ניהלתי את המלחמה. עוד לא אך המלוכה. זה מה שקרה כאן בין ברק ליעל, ברק לא בא בטענות, כיוון שהדבר הזה נאמר לו מראש, והוא לא מתמנה לשופט. זה מחיר אחד שהוא שילם. הוא משלם גם מחיר נוסף. וזה מחיר שטוב שהוא משלם אותו. מחיר השני. וזה אנחנו נראה תכף. לא תכף. התכף הזה יהיה בשבוע הבא. אנחנו נראה מחיר עצום שהוא היה צריך לשלם, ואתם יודעים בדיוק איזה משפט אני אגיד שם. אתה רוצה ניסים? אין ארוחות חינם. צריך בשביל לנס לשלם מחיר כבד ביותר. אבל אנחנו עוד לא מגיעים לזה. והעסק ברק את זבולון ונפתלי קצ'ב היה על ברגליו. עשרת אלפי איש, כלומר מכנס את ראשי הצבאות אליו לקדש, עולה ברגליים, 10,000 באיזה מסע לילי מסובך, וחונה על התבור למעלה, ותה על אימות דבורה. כאן נכנסנו לפסוק שכבר דיברנו עליו בזמנו, וחבר'ה כניב, פרד מכאן, מדי חובה וחותנו שבע יתר לא עד אלות בצלנים אשר את קדש, כנראה באזור יבנאל, אמרנו שבני קייני ישבו בעיר התמרים, זוכרים? כשהמואבים ירשו את עיר התמרים, רוב השבט הקני ירד דרומה לנגב ערד, ואילו חבר הקני עלה צפונה והגיע שם לאזור יבנאל. למה זה חשוב? זה כמובן בהמשך. ויגידו ברע לסיסרא כי עלה ברק בן אבינועם הר תבור, מבין שפרץ מרד, ויזעק סיסרא את כל רכבו שעמוד רכב ברזל וכל עם אשר איתו, מחרוש את הגויים אל נחל קישון. זה בעצם מה שנאמר, הוא עשה את השגיאה הזאת ולא הביא בחשבון למה הדבר הזה יוביל. זה מה שאמרה דברו, משכתי אליך אל נחל קישון, את סיסרא אשר צבא יבין, את רכבו ואת המונו, ונתתיו בידיך. עוד פסוק אחד ואני גומר. ותאמר דבורה אל ברק קום, כי זה היום אשר נתן לה' את סיסרא בידיך, הלא אדוני יצא לפניך, וירד ברק מהר תבור, ועשרת אלפים מאיש אחריו. זה פסוק מפתח. למטה חונים 10,000 כלי רכב, לא 10,000, 900 כלי רכב, עם צבא ענק. מה הדבר היחיד שכרגע מגן על ברק? העובדה שהוא נמצא על פסגת הר מיואר, שלשם סיסרא לא יכול לעלות. מה אומרת לו דבורה? אתה יורד עכשיו לתוך לא הארי. ממש, אתה יורד לתוך לא הארי. לעשות כזה דבר, זה כמו לקפוץ מהגג. ולחכות שמישהו יבלום אותך, לקפוץ מגג של 50 קומות, ולחכות שמישהו יבלום אותך בקומה השנייה באוויר. לרדת עם 10,000 איש מהמקום שאתה נמצא בו עכשיו למעלה, אל תוך לא הארי, שיהיה ברור, עוד לא ירד גשם, השמיים היו נקיים, כחולים לגמרי, וברק רץ למטה בריצת עמוק עם 10,000 איש. זה המחיר השני, והוא מבחן הביטחון. רצית נס? בוא נראה אם אתה ראוי. הנס יגיע. ברגע שברק הגיע למטה, פתאום היה שבר ענן. אם ברק בזמן השבר ענן היה מתחיל לדשדש שם בבוץ, מי מרומי הר תבור למטה, הוא לא היה יוצר מגע עם צבא סיסרא. כשהיה שבר ענן שסימר את כל המרכבות למקום, ברק היה שם כדי להסתער. לפרוץ אל תוך המרכבות ולהוציא משם את האנשים ולהרוג שם את הלוחמים. אבל הוא נדרש למידת ביטחון בלתי רגילה. רצית שהקדוש ברוך הוא יהיה איתך? בבקשה. תמלא את החלק שלך בחוזה. אין ארוחות חינם. זה המחיר השני. ברק עושה את זה ויורד עם הצבא שלו בעיניים עצומות בלי להבין מה הולך לקרות. ברגע שהוא מגיע למטה, אז פורץ כל מה שנדבר עליו בעזרת השם בשבוע הבא.